אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. שבת קודש זו, שבת פרשת נוח, במרכזה עומד כמובן נוח עם המבול, ומיד אחרי יציאתו מן התיבה מציב לנו הקדוש ברוך הוא כללי ברזל לגבי ערך חב של אדם. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם יד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. ופסוק נוסף הוא מסכם, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כאן מצווים כל בני האדם באשר הם, גם בני נוח ולא רק יהודים, בערך חייו של אדם, שאין דבר נעלה יותר מאשר הדבר הזה. שפיכות דמים היא הפכה להיות מכאן ואילך לדבר אסור באופן מוחלט. והנה הגמרא, גמרא מאוד מעניינת וידועה במסכת סנהדרין, באה ואומרת את הכלל הברזל של מניין, שואלת הגמרא, לרועת חברו שהוא טובע בנהר, או חיה רעה גוררתו, או לסתים באים עליו שהוא חייב להצילו, הוא לא יכול לעמוד מנגד, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. יש פסוק מפורש בתורה שאסור לעמוד על דם רעך. שואלת הגמרא, והמהך הנפקה? מהת המנפקה, אבידת גופו מניין, תלמוד לומר, והשבותו לא. הגמרא באה ואומרת, שלומדים זאת מפסוק אחר, כתוב בפסוק והשבותו לא. אם ככל שמדובר באבידת ממון שאיבדת כמה שקלים, ויש לה להם סימן, אתה מצווה בהשב תשיבם, על אחת כמה וכמה שהגוף שלו הוא טובע בנהר, חיה גוררתו, ודאי שאתה צריך להשתדל. אומרת הגמרא, אם מהתם הווה אמינא אנמילי בנפשי, אבל מטרח ומגר אגורי אימלו כמש מלן. אם הייתי לומד מהפסוק הזה שבשבותו לא, הייתי אכן מבין שהוא צריך להשיב לו את הגוף, כמו שהוא צריך להבדיל להשיב לו את הממון. אבל זה רק במה שנקרא בנפשו, בעצמו הוא. אבל אם לא עצמו אין את היכולות האלה, אלא הוא צריך לזכור אנשים כדי שיבואו והם יפדו את אותו אדם, שהם ישחררו, שהם יצילו אותו מהחיה רעה, שהם ייכנסו לנהר ויוציאו אותו, הייתי אומר אולי לא, כמה שמלן לא תעמוד על דם רעך, שהוא חייב לעשות כל מאמץ שהוא כדי להוציא אותו מכאן. מהמשפט הזה דורש המנחת חינוך במצווה מפורסמת ריש למד זין את אחד הכללים המאוד מעניינים. מכאן הוא לומד שאם אדם רוצה לאבד את עצמו לדעת, לכאורה אין צורך להשתדל ולהחזיר לו את חייו שלו, למרות שהוא פצע את עצמו והוא אוטוטו נוטה למות. למה? כי הרי אם אנחנו למדים את כל הכלל ברזל של הצורך להשיב לאדם את חייו מכוח מה שנקרא השב תשיבם, מזה שאנחנו צריכים להשיב, אז יש לנו הרי כלל ברזל ידוע מפורסם, שאם אדם התייאש מדבר, שלא לדבר על אם הוא הפקיר דבר, אז לא חייבים להשיב לו את הארנק, את הכסף, ואנחנו כבר פטורים מלהחזיר לו זאת. ואם כן, אם אדם בא והתייאש מחייו שלו, הפקיר את חייו שלו, איבד את עצמו לדעת, עשה פעולה משמעותית של איבוד עצמו לדעת, אז לכאורה, אחרי שאדם מפקיר, לא חייבים לו להשיב לו את הגוף. ואם כן, אולי מכאן נגיע למסקנה שאין מצוות עשה של השב תשיבם, וזה לכאורה גם יכול להשליך על כך שלא יאמר פה הכלל שלא תעמוד על דם רעך. כי אם היה מקום להבדיל בין השניים, הייתה הגמרא באה ואומרת, ודאי שאי אפשר ללמוד מהשב אותו לא, כי מהשבת אבידה ניתן רק להבין כשהוא לא מפקיר את ממונו, כך גם הוא לא מפקיר את חייו. אבל מה יהיה אם הוא כן מפקיר את חייו? אולי במצב שכזה אכן הדין שונה, והגמרא לא הביאה זאת, אלא רק הביאה לגבי שכירת אנשים, אבל לא לגבי הנושא של איבוד עצמו לדעת. אם כן, משמע מכאן שמאבד עצמו לדעת, אין צורך לכאורה להחזיר לו את חייו, לא מהעשה של והשיבותו לו, לא מהלב של אותמות דלדם רעיך. ובדרכו זו של המנחת חינוך גם הולך רבי רוחם פישל פרלה בספרו המונומנטלי על רבי סעדיה גאון, וזה לכאורה. אבל מאידך חשוב להדגיש ולומר שיש לנו כיוון מחשבה אחר. אקליכם דע, והוא לא היחיד בכך, אלא כבר קדם לו בעצם הרדבז, והרדבז בא ואומר בהקשר אחר לחלוטין, להבדיל בין אדם שמפקיר את חייו לאדם שמפקיר את ממונו. למה? כי אדם שמפקיר את חייו, אומר הרדבז, לפי שאין נפשו של אדם קניינו, אלא קניין הקדוש ברוך הוא, שנאמר בספר יחזקאל, הנפשות לי הנה. ולכן, כשאדם מפקיר, הוא מפקיר משהו שהוא בעצם לא שלו. כי הנפשות הן לא של האדם, אלא של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. והוא לא יכול אם כן להפקיר מה שאינו שלו. אבל הרדבז כבר לפני 500 שנה אומר, ממונו הוא שלו, ולכן הוא יכול להפקיר את ממונו. אם כן, יש הבדל גדול בין השניים. להפקיר, אכן, אחרי שאדם הפקיר את ממונו, איני חייב להשיב לו זאת. אין פה השבת עבידה. אבל להפקיר נפש, אני לא לומד זאת מכאן, כיוון שיש לנו כללים בסיסים אחרים לחלוטין. ובהקשר זה, אולי כדי לחדד זאת, הייתי מסיים זאת בסיפור ידוע מפורסם. לפני 150 שנה היה יריד במקום מסוים. הבעל שהתכונן ליריד הזה שנים רבות ורכש לכך הרבה כסף כדי לעשות את הפעולות השונות, בסופו של דבר התגלגל מה שהתגלגל והוא לא יכול היה להגיע ליריד, ולכן הוא שלח את אשתו לעשות זאת במקומו. היא ירדה מהגלה, מהסוס והגלה, ותוך כדי נשמט לה הארנק הזה ממנה ונפל. יהודי מסוים, שהיה כנראה יהודי שהבין קצת בלימוד תורה, אבל כנראה שמנש, בן אדם, הוא לא היה, הוא ראה זאת מן הצד, והוא לא אמר מילה עד לרגע שהתחילה לחפש ועזרו לה לחפש, והוא שמע אותה צועקת את המילים הללו, אוי ואבוי, במילים אחרות, וי לי לחיסרון כיס, היא התייאשה. באותו רגע הוא קם, הרים את הדבר הזה, ואמר, זה שלי, התחילה לצעוק, וכולם צעקו אליו, אבל הוא אמר, לא, יש הלכה, שאדם מתייאש מדבר, מפקיר אותו, זה כבר שלו, אז אתם יכולים לצעוק כמה שאתם רוצים. הלכו לרב המקומי, והרב ירב בזה עוד כמה ידידים שלו, וכולם ניסו לפלפל פה, לפלפל שם, שאכן יש מקום לומר שאין פה ייאוש. ואחרי כל זה שלחו לרבי צחוק אל חונון הגדול את כל הדיונים הללו עם כל הצדדים לכאן ולכאן, והתיאור מתאר כיצד רבי צחוק אל חונון איך שראה את מה שהוא ראה לנגד עיניו, הוא נתן חיוך בזווית הפה ואמר, על מה הם מפלפלים ומדברים? הרי כדי להתייאש צריך הבעלים. הבעלים שוכב במיטה שלו רחוק מרחק של 200 קילומטר מכאן, הוא אפילו לא יודע שהעבידה הזו עבדה. האישה לצורך העניין הייתה פה לא יותר מאשר שליח, ושליח עם כל הכבוד הוא לא הבעלים, הוא לא יכול להתייאש, ולכן אין שום ערך לייאוש שלה. על משקל הדברים הללו, אם כן גם כאן, אדם יש לו רכוש, ולכן הוא יכול להפקיר את הרכוש, את הממון. הגוף, אומר לנו יחזקאל הנביא, הנפשות לי הנה. הגוף אינו שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא, ולכן אין שום ערך שנקרא ייאוש. ומכיוון שכך, אנחנו חוזרים אל שלוש האיסורים שמחייבים אותנו. לא תעמוד דלדם רעיך, והשבותו לו עם עבדת ממונו, עבדת גופה לאחת כמה וכמה, ובפסוק שלנו מפרשת השבוע, ואח אדימכם לנפשותכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. אין אדם יכול לאבד את עצמו, הוא עושה פה איסור של תורה, ולכן הוא לא בעלים, והקדוש ברוך הוא הבעלים, וכל זמן שהוא לא מתייאש מחייו של האדם, לאדם הזה יש עדיין תפקידים חשובים בעולם, ואין ייאוש חל עליהם. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.